אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה? מה המצב? לא נפגשנו הרבה זמן. חזרת מחול לפני איזה שבוע. זהו, מה הולך?
כן, אמבורג.
כן.
טוב, אז באמת תחרות שהתכוננתי אליה, אפשר להגיד, הרבה. זה לא הלך כמה מצופה, אתה יודע, בטח גם מי שעוקב כבר יודע, גם כתבתי פוסט בפייסבוק. אז מה, לספר ככה בקצרה אם כבר שאלת?
כן, תן תקציר, אתה יודע, סיפרת קצת לפני, אז תן תקציר ככה על, על התחרות. אני רק אגיד כמה מילים לפני זה, גם באופן כללי וגם ספציפית עליך. ב-2017 אני הייתי במהדורה הראשונה של איירומן אמבורג. המסלול השתנה הרבה פעמים כבר מאז. הריצה לא השתנתה הרבה, השחייה גם לא השתנתה הרבה, השתנתה קצת, האופניים השתנה ממש. היו אז 3-4 ישראלים ב-2017, במהדורה הראשונה. השנה לדעתי היו שם 200 ישראלים.
כן.
אם לא יותר, אני נסעתי על כביש 6 ועל כביש החוף, ולא הייתה תנועה, אמרתי, טוב, כולם באמבורג, אז אתה יודע, כאילו, צחקתי על זה שאין פקקים בארץ, כי כולם באמבורג. צחוק צחוק, זה יצר גם הרבה בלגן, אני יודע, כי זה עושה איזשהו צוואר בקבוק, גם בהקשר של הטיסות, גם בהקשר של ההובלת אופניים, אתה יודע, התחרות הזאת בשנתיים, שלוש האחרונות הפכה להיות מאוד מאוד פופולריות בקרב ישראלים. אנחנו שנינו יודעים למה, ואתה יודע, באמת זה יצר אפילו סוג של בעייתיות, כאילו, בקטע של הטיסות והאופניים. אני יודע שלא מעט חבר'ה גם היה להם קצת בלגן עם האופניים, גם מתי זה הגיע, מתי זה חוזר, גם איך זה הגיע. אתה יודע. אז אחד הדברים שאני חושב עליהם, של אנשים הרבה פעמים כדאי לנסוע לא לתחרויות הכי פופולריות, כי באמת אחרת זה נהיה נורא מורכב עם הטיסות ועם הטסת אופניים וזה, כי אין
כן,
מקום פשוט.
גם תוסיף רגע את המצב כרגע בארץ, אתה יודע, עם הטילים מתימן, ושהרבה טיסות מבוטלות, וזה גם מאוד מגביל אותך, אתה יודע, עם מי אתה יכול לטוס וגם את התאריכים. אז כל זה ביחד באמת יצר בלגן מטורף. אני לא, ברשותך, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כן, באמת, זה משהו שהיום לגמרי צריך לחשוב עליו מראש, ואני בטוח שגם הרבה חבר'ה נתקעו עם זה, או היו צריכים לטוס קצת שונה, ובאמת, בהרבה מטוסים לפחות לא היה מקום לאופניים, וזה הסרט רציני. טוב, כן. זה מהבחינה הזאת. עכשיו ועוד כן. באמת כמה מילים על אמבורג, על הימים לפני. אז שוב פעם, הייתי שם כבר לפני שנתיים, אז במעדורת התאונה. לא יצא לי לרכב את המסלול המלא, אז אתה יודע, הייתי חייב לחזור, ואמרתי, נראה איך נראה המסלול. בימים לפני, שמע, המזג אוויר היה מדהים. גם התחזית לתחרות עצמה, היה אמור להיות יום מדהים, עד אשר פתאום לילה לפני, פתאום מודיעים, אתה יודע, הם שולחים עוד מאיירום לנודעה מיוחדת, שצפויה להיכנס איזה סופה, סופת ברקים, וחכו להנחיות.
כן.
בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, מצאתי את עצמי לפני התחרות, תקוע במטרו ליד השטח החלפה, מחכה שהסופה הזאת תחלוף, שזה קצת מחזה הזוי, אתה יודע, אתה יושב עם איזה, עוד איזה, לא יודע, 600 איש במטרו.
בבוקר התחרות, כאילו מוקדם בבוקר.
בבוקר התחרות, מוקדם בבוקר, כן.
כן.
ואז, אתה יודע, יש כל מיני שמועות, ואני שומע כבר איזה אנשים אומרים שאולי שביטלו את השחייה, או משהו בסגנון, ואני כבר, אתה יודע, אני בסרטים, אני אומר, עוד פעם יבטלו פה איזה חלק. כאילו, עד שבאתי, בכל אופן, לא ביטלו כלום, פשוט דחו את הזינוק בסוף באיזה 40 דקות, יצאנו מהמטרו, וזה נהיה כאילו לא היה כלום. חוץ מרוח טיפה גבוהה, הכל היה פיקס. וזהו, השחייה, בהתחלה היה מין כאוס כזה, כי בגדול כל הזינוקים שם מאוד מסודרים, לפי זמני שחייה, אבל כל הדחייה בזינוקים מאוד פזרה את האנשים, וכל אחד, בוא נגיד, זינק איפה שהוא רוצה. שזה נוצר מצב שגם אתה צריך או לעקוף הרבה אנשים, הרבה עוקפים אותך, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים ששוחים חזה, מקבל הרבה עוד מעוקות בראש, אני באמת לא זוכר אי פעם שהיה לי שחייה כל כך אגרסיבית, גם המים היו טיפה צ'ופים, תנאים שאני פחות טוב בהם, בסוף יצאתי באיזה שעה 16.
המים היו קרים?
אז זהו, אני עוד שחיתי עם חליפת חצי, לא עם חליפה מלאה, הם היו קרירים, גם בימים לפני יצאתי להיכנס, בהתחלה אתה מרגיש את הזץ של הקור, אבל זה סבבה לגמרי, לא נורא, כאילו זה היה 17-18 מעלות, לא נורא, לך זה היה יותר נורא.
שחית יום לפני, התאמנת על המסלול או לא?
כן, יום לפני, שם לא בדיוק אתה מתאמן על המסלול, הם מין פורסים, מין משולש, ממש קטן, אני לא יודע שם אולי זה 100 מטר, 150 מטר, בצד של המסלול, כי בגדול במסלול כל הזמן יש שם ספינות וכל
מיני... כאילו שחית אבל במים, הרגשת את המים.
כן, ואז כבר ראיתי ש... כי בגדול הבאתי שתי חליפות, את החליפת חצי ואת החליפה המלאה, ואמרתי, טוב, אם יהיה ממש ממש קר, אני אשחה עם המלאה, אבל אז, אתה יודע, שראיתי שזה לא כזה נורא, אתה יודע, נשארתי עם החצי.
כן.
זהו.
חליפה בלי שרבולים בעצם.
חליפה בלי שרבולים, בדיוק, בדיוק. הייתי אולי בין היחידים, כן? אבל כן. זה פשוט מרגיש לי יותר טוב. זהו, בשחייה יצאתי בזמן, אתה יודע, חשבתי שאני שחי יותר טוב, התאמנתי הרבה יותר לזה, אבל אתה יודע, אני כבר רגיל לזה, זה לא בייס אותי. החילוף היה, החילוף שם מאוד ארוך, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, אתה שם רץ את כל הרחוב, הפעם זה גם מאוד היה יותר טריקי, כי הכל היה ממש רטוב, אז דווקא אני חושב שההחלטה אם לשים את הנעליים על האופניים או לא, היא קריטית, כי גם לרוץ שם עם הנעליים שרטוב, אתה יודע, לרוץ שם איזה 600 מטר, זה לא כיף. השארתי אותם על האופניים, והיה לי מוזר, כי ראיתי שכמעט אף אחד לא עשה את זה.
וואלה.
כן, הרוב בחרו, לא רוצים הנעליים משום מה, ובסוף, אתה יודע, אני מבחינתי, זה היה שווה לי אולי דקה הדבר הזה.
עם איזה נעלי רכיבה היית?
הייתי עם נעלי רכיבה של לא טריאטלון, עם ה-S-Works 7, עם הנעליים של ספיישל.
עם בוע.
עם בוע, עם שתי בוע.
עם בוע.
זה נעל, ליאור, אני רוצה להגיד לך, מתוך 100 פעם, תן לי להיכנס אליהם בזמן רכיבה, 99 פעמים אני לא אצליח. כאילו בצורה נקייה. אני כל פעם צריך להתעסק עם הבועות, עם הסרוכים. פה בתחרות הצלחתי מהפעם הראשונה. פעם ראשונה בחיים. זה הקטע הגדול, לא האמנתי, גם חשבתי איך אתה יודע, אמרתי, זה באמת השיקול שלי, אם להשאיר את הנעליים או לא, כי ההתעסקות פעמים עם הבועות האלה, זה, אתה יודע, אתה מתחיל להתעסק, וזה גם מסוכן, כי אתה מתחיל לזגזג. כן. כאן ממש נכנסתי אליהם ישר, סגרתי אותם ונסעתי, שזה הקטע. ובואו נדבר על המסלול. המסלול, בואו נגיד, אני חושב שבאיון מן, זה, אם לא המסלול הכי מהיר, זה אחד הכי מהירים שיש. למרות שהיה קצת רוח, אולי עדיין בגלל הסופה הזאת, איזה שתי סיבובים. בסיבוב הראשון היה קצת רוח, בסיבוב השני היא עלתה. צריך לדבר על הדרפטינג. כן, יש הרבה דרפטינג על המסלול הזה. אני כן חושב שאפשר להימנע ממנו. אני יכול להגיד שאני נמנעתי מזה מאיזה 95% מהזמן. איכשהו דווקא רוב הדבוקות דרפטינג, הם לא נוסעים מהיר. אני לא יודע להסביר את זה, אבל כאילו הם כל אחד פשוט עושים כמו רכיבת שבת. לפחות זה מה שאני נתקלתי. וזהו, אתה פשוט, אתה לפעמים רק מבזבז כמה גפורים לעקוף את החבר'ה האלה, ואתה נוסע. יש הרבה שטחים פתוחים. צריך להגיד שהנסיעה שם בעיר, שפחות הנסיעה בהתחלה מתחילה בעיר, ואז בסיבוב עצמו אתה גם מגיע לעיר. הכביש שם די מחורבן. הרבה מקומות שפחות הרגשתי נוח, במיוחד שאני פחות רוכב בחוץ. אבל שמה, בסיבוב עצמו אני מסתכל על השעון ואני רואה שזה הולך להיות אחת הרכיבות הכי מהירות שלי אי פעם, ואני גם אומר לעצמי, אתה יודע, אני רואה את המדדים, אני רואה שהדופק שלי בסדר, הכל תקין, אבל אני אומרתי, טוב, אני לא רוכב ככה, זה לא, אני לא חושב שאני מסוגל לרכב ככה, ואני אומר, אוקיי, אם אני אמשיך ככה, אז כנראה אני אתפרק, אני לא, אז אמרתי מראש שסיבוב שני אני מוריד, אתה יודע, הורדתי משמעותית יחסית, אפילו באיזה 20 ואט, 15 ואט את מה שרחבתי. בתזונה, כל הזמן, אתה יודע, המשכתי, היה לי תוכנית תזונה שהתכוננתי מראש, המשכתי בה כל הזמן. אבל שוב פעם, כמו שקרה לי כבר בעבר, אחרי בערך 3 שעות 40, 4 שעות, פתאום מתחילה להגיע לי התחושה שקשה מאוד להכניס אוכל. מן הכאבה מתחילה להינהל. ואז מאותו רגע אני כבר, אתה יודע, אני כבר סוג של מנוסה בדבר הזה, אז אני לא מתחיל לדחוף דברים, התחלתי להכניס הרבה פחות איזוטוני, פחות אוכל, ובסוף של דבר, אתה יודע, אתה עדיין רוכב בבתים מסוימים, אתה מוציא אנרגיה מסוימת, ואתה לא מכניס חזרה את מה שאתה צריך להכניס. סוף הרכיבה, הרגשתי כבר די עייף, אבל אני הרגשתי שעדיין הרגליים סבבה. ירדתי לרכיבה, ירדתי מהרכיבה, גם, שוב פעם, חילוף ארוך. הפעם אמרתי, טוב, בגלל שירדתי, אתה יודע, קצת עייף, היה לי גם קולה בסקית, בסקית החלפה. אמרתי, אני אשב בספסל, אני אשב ברגוע, אקח כמה שלוקים מהקולה, ואני אצא. יצאתי לריצה הזאת, וכבר אחרי איזה חצי קילומטר...
כמה זמן היה על השעון? היה 6-10?
משהו כזה, כן, כן, כן. משהו, כי גם בגלל החילוף האורך, 6-10 זה נשמע לי הגיוני. ואתה יודע, ועבדתי הרבה על הריצה, וגם, אתה יודע, גם שהרגליים עייפות, רצתי, אני חושב שרוב השנה הזאת על הרגליים עייפות. אבל לא יודע, אחרי חצי קילומטר הרגשתי שהבטן שלי עקיבה, כאילו, אני, אתה יודע, מרגיש לי תחושת בחילה שאני צריך להקיא. ובדרך כלל אני בבחילה הזאת, אבל אני בחיים לא מצליח להקיא, שזה מה שהיה לי תחות קודמות, דווקא הכל נעול, ובכוח המסע להקיא לא מצליח. פה כן. פתאום זה נפתח לי, אתה יודע, התחלתי להקיא פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה יודע, ואני מצליח להקיא, ואני באיזשהו מקום אני מבסוט. אני אומר, וואו, טוב, זהו, אני אוציא את זה, וזהו, נקי, אני יכול להמשיך לרוץ. אבל אז אני ממשיך, כאילו מרגיש סבבה, אחרי חצי קילומטר, עוד פעם. אוטון כן. צריך להקיא, ואז אחרי זה כבר, לא יודע, פתאום הרגשתי כאילו נשאבו ממני כל הכוחות. קשה להסביר את התחושה, אבל פשוט, אולי זה גם מנטלי, אבל שמע, באותו רגע כבר לא... הבנתי שזה לא הולך לקרות, משם כבר... בוא נגיד ככה, באתי לעשות את התחרות, לא כדי לסיים, כאילו בסוף הדבר כן, כן. באתי, כן, לעשות, רציתי לעשות תוצאה, ובוא נגיד ככה, 38 קילומטר כבר יצא לי על הלכת. אז אמרתי, טוב, זה נהיה לי כבר טיפשי, וגם הרגשתי שעם איך שאני מרגיש, זה גם הולך להסתיים באמבולנס בסוף. אז אמרתי, טוב, זהו. בוא נגיד ככה... הורדתי את הנעליים באותו רגע, ושם זה נגמר, החלטתי שאני מפסיק את זה. וזהו, זה בערך הסיפור הטרגי של המבורג.
כן, 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 כן. כמו שאני תמיד אומר, כשבן אדם מתאמן טוב, זה אומר שיש סיכוי שתהיה לו תחרות טובה. זה לא אומר שתהיה לו תחרות טובה, זה אומר שיש סיכוי שתהיה לו תחרות טובה, כאילו, אתה יודע.
כן.
לפעמים זה הבטן, לפעמים תקלות טכניות, לפעמים, לא יודע, משהו, היפותרמיה, היפרוונטילציה, מכת חום, אתה יודע, השד יודע מה. זה אכזרי, איש ברזל, עושים פעם בשנה.
כן, כן, בדיוק, בדיוק. אתה שם את כל הביצים בסל אחד, ולפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך.
כן.
גם סתם עוד, אתה יודע, אנקדוטה מעניינת שגם כתבתי בפייסבוק, אבל כדאי להזכיר כאן, שאחרי איזה שעה וחצי של רכיבה, אתה יודע, אני מסתכל על הידיים, ואני רואה שאיזה חצי יד שלי לבנה. לבנה כמו מלח, אתה יודע, כמו נקודות של מלח. מסתכל על היד השנייה, רואה לא לבנה. ואז, אתה יודע, אני מסתכל על עצמי, ואני קולט שבעצם, אתה יודע, זה הנוזל טיובלס, שאתה יודע, נסתם הפאנצ'ר, וזה היה מדהים, כי קודם כל זה קרה בלי שהרגשתי בכלל. אתה יודע, גם שמתי לב לזה רק בדיעבד, וגם לא ירד בכלל לחץ האוויר, אתה יודע, גם אחרי זה הרגשתי את הגלגל, ואתה יודע, אתה לא מרגיש כאילו כלום, זה נסתם ישר, אז אתה יודע, גם אתה הרבה פעמים אומר, נכון, לדבר על הטיובלס, אני יודע שאתה אומר למתאמנים שלך. אז...
כן, יש עדיין שאומרים, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, אני אומר, סבבה, בהצלחה. היינו מחנה אימונים בכנרת בסוף שבוע. היו כמה חבר'ה חטפו פאנצ'רים. אף אחד מהם לא עם טיובלס. אוקיי? כולם עם פנימיות. עמדו בצד, תקנו. היו חבר'ה עם טיובלס, אני חושב שאחד התפנצ'ר, זה נסתם לו מעצמו והמשיך לנסוע.
כן, שמע, זה מגניב, למרות שאני חייב להגיד שקוסן היה לי בראש את מגנוס דיטלב בטקסס. היה לי בראש את התמונה הזאת של הפוף של הצמיג שלו מתפוצץ, ושזה כן. פיצוץ כזה גדול, שזה לא, שם אצלו זה לא נסתם. וגם, גם שאתה ממשיך לנסוע אחרי זה, גם שזה נסתם, קוסן יש לך בראש, אתה יודע, לפעמים אתה נוסע על כביש שהוא קצת עם רעידות, אז אתה אומר לעצמך, רגע, יכול להיות שזה מתחיל לרדת, יכול להיות שאני צריך לעצור, להוסיף פה אוויר, אבל...
כן, יכול להיות, ויכול להיות גם שצריך לשים פנימית, בדיוק כמו שבפאנצ'ר עם פנימית, צריך לעצור ולשים פנימית, להחליף פנימית, אותו דבר.
נכון, נכון, נכון. אז זהו, שמע, זה היה קטע גדול, ואתה יודע, זה נותן עוד ביטחון, ביטחון, ומצד שני, אני גם חייב להגיד שבאתי עם צמיגים, שאני יודע שהם עדינים יותר, ובאיזשהו מקום אולי, בגלל הגשם, הייתי פחות שלם איתם ביום התחרות, וזה משהו שאולי צריך לחשוב עליו מראש, וגם אני מתחשבתי עליו מראש, אבל בסוף החלטתי שאני לוקח את הסיכון.
כן.
אבל אולי גם את הפאנצ'ר זה אפשר למנוע. בבחירה של צמיגים יותר נכונה.
טוב, האמת שאם אנחנו מדברים על זה, אז אני קיבלתי עכשיו לנסות, כמו תולעים של האופני הרים, שאנחנו מתקנים את הפאנצ'רים של הטיובלס, באופני הרים ובאופני גרבל וזה. אז... עכשיו טלי הזמינה לי כאלה של אופני כביש. שאם יש לך פאנצ'ר בטיובלס, אתה לא צריך לשים פנימית, אתה פשוט שם מין תולעת כזאת כמו באופני הרים. מין נעת כזה.
אז יש, כן. יש לי כזה כבר תקופה. לא יודע, אף פעם איכשהו לא הגעתי להשתמש בדבר הזה, ושהאמת שאולי פעם אחת כן ניסיתי ופחות הצלחתי, אבל שמע, בוא, אתה תעדכן איך זה עובד.
כן, כן, אז אני אומר.
כן, בערכה, כאילו בערכה של הפאנצ'רים, אני גם לוקח את ה... יש את הדבר הזה, יש את הנאץ הזה שאתה תוקע, נכון? עם התולעת?
כן.
זה...
כן.
תעדכן איך זה אצלך. אבל אפרופו, הזכרת קצת שטח, אתה יודע, בזמן האחרון גם אנחנו מדברים הרבה על הגרבל. אז שמע, אתה עכשיו, אתה פתחת, אפשר להגיד, קבוצה חדשה, או... בואו תספר קצת.
כן, יש מיזם חדש של רועי יקר ושלי ביחד, שהוא, בוא נגיד, הוא בגזרה צפונית, מנגיד, נקרא לזה, אזור בנימינה, פרדס חנה, זיכרון כזה, וצפונה עד פה לכיוון העמק. כן, מין קבוצה שתהיה גם גרבל וגם אופני הרים. קוראים לזה אוף זון, הרעיון הוא שזה רק לא כביש, כאילו, לא רוכבים בכביש בעיקרון, זאת אומרת, יש גרבל ויש כביש, שטח, אבל לא כביש. כן, משהו חדש, עד היום אין בארץ אף קבוצת גרבל, היה בזמנו, האמת, הוא עדיין פעיל, מועדון הגרבל הישראלי, אבל זה היה מין מועדון חברתי כזה, שיזמו צחי ואריק ונימי, והוא עדיין קיים, אבל... אנחנו בעצם מקימים פעם ראשונה מסגרת שתיתן מענה גם לרוכבי גרבל שלא רוכבים שטח או לא רוכבים כביש וכן רוכבים גרבל, אבל גם לאופני הרים, מי שרוכב אופני הרים וגם מי שירצה לשלב, כאילו כמו שאני משלב. כן, אז משהו חדש, נחמד, מעניין, בוא נראה לאן זה הולך. שוב, אני טוען שהיום הגרבל זה הדבר הכי טרנדי, הכי חם, הכי נחמד, הכי מרענן. ורוכבי האופניים, אלה שבאים מהכביש, מתחלקים היום לשתי קטגוריות, כאלה שיש להם אופני גרבל, וכאלה שעוד אין להם אופני גרבל, והם בינתיים אולי אפילו קצת באנטי לגרבל, אבל יהיה להם אופני גרבל מתי.
אבל אתה אומר שכרגע כדי לבוא לרכב איתכם, אני יכול לבוא גם עם אופני שטח.
כן, כן. גם לאימוני שטח וגם לאימוני גרבל, אין שום בעיה לרכב עם אופני הרים, פשוט. ואימונים שהם יותר שבילים לבנים, זאת אומרת, אימונים שאפשר לעשות גם עם אופני גרבל. אז כן, זה הכיוון.
מגניב, מגניב, מגניב. טוב,
נחזור להמבורגר, כן, לדבר נחזור, על המקצועניות.
כן, על המקצועניות, זה חייב, כי מה שהיה שם, ראיתי מה פספסתי, היה די מטורף.
כן, כן, כן. אז שמע, אני רוצה לדבר על זאת שסיימה שלישית. נדבר גם על אורה פיליפ ועל קייט מתיוס. אבל אני רוצה לדבר על זאת שסיימה שלישית, כי אני לא הכרתי אותה. לפני כן.
אף אחד לא הכיר.
כן. קוראים לה סולוויג לוטס, משהו כזה, לוטס. קודם כל, אני שמח לבשר שהיא נורווגית. אוקיי?
הנה.
השיטה הנורווגית סוף סוף.
רגע, איך זה שאתה מפרגן לה ככה?
אני חייב לפרגן לה כי היא נורווגית. שלא יגידו שאני רק מלכלך על השיטה הנורווגית. אז הנה, גוסטב ובלומי, יש להם עכשיו גם מישהי שהיא נורווגית והיא טובה. תשמע, האמת היא, עשתה ביצוע מדהים, פשוט לאורה פיליפ וקייט מתיוס היו כל כך טובות, אבל היא עשתה 8-12, זה האיירומן הראשון שלה. אני לא מתרגש כל כך מהמספר, כי אנחנו יודעים שהמבורג זה... התוצאות שם הן קיצוניות, ובאיירומן אחר היא הייתה עושה כנראה יותר 8-25, 8-30, שזה גם מטורף, כן? היא רחבה 4-24, שזה, שוב, זה מהר, אבל באמבורג כל הרכיבות מהירות, ורצה 2.46, שזה ממש מהר.
ממש מהר.
כי המסלול ריצה באמבורג הוא מסלול ריצה טוב, אבל הוא לא שונה ממסלולי ריצה אחרים באירופה. ועשתה ביצוע ממש יפה. אז זה ממש שם
רגע, רגע, תגיד
חדש.
שנייה, אבל אני ראיתי באינסטגרם איזה סרטון של, זאת התאי, שהבאירו בר, הידית שלה נפלה?
כן.
נכון? ואז היא רחבה חצי יד על הבייסבר, ויד שנייה יד ימין על אחד האקסטנשנים.
כן.
זה אדם טורף.
יצרה, המכונאי סידר לה את זה, היא בקור רוח מסבירה לו מה קרה, והיא עוזרת לו וזה, והוא סוגר לה שם את הברגים של האירובר, והיא ממשיכה, היא עמדה, היא לא עמדה הרבה זמן, היא עמדה איזה דקה. קיצר, אני התרשמתי ממנה גם בקטע הזה. אז שם חדש שלא הכרנו, ומעניין, כאילו, מעניין, כן. מעניין לראות מה יקרה איתה.
אבל תגיד, תגיד, אני חייב לשאול, גם קיבלתי באמת הרבה שאלות על זה גם, מה קרה לאנשים פתאום? מה, איך יכול להיות? כמה, לאורה פיליפ רצה, היא רצה 2.40?
לאורה פיליפ רצה 2.38. 2.38? כן.
איך?
כן.
איך יכול להיות שתוך, לא יודע, שנתיים, הרמה באנשים כל כך השתפרה. איך זה יכול להיות? מה, יש פה איזו קפיצה... נכון, אמרת, המסלול הזה מהיר, אבל הריצה, ליאור, 2.38? איך?
שמה, שאלה טובה, אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים, אבל הם בהחלט רצות היום זמנים שפעם הגברים היו מנסים לרוץ, גם לאורה פיליפ, גם קייט מתיוס, אולי הם שתי הרצות... מהטובות בענף, למרות שיש ארצות טובות מהן, אבל ארצות שאולי הן טובות מהן, לא יכולות לרכוב ולשחות איתן. כאילו, שמע, אני חושב שמי שאז עשתה את הביצועים הכי יפים בריצה, הייתה הניוג,
נכון.
שקצת נעלמה לנו, שאתה יודע, היא עשתה מרתון עקי אז בפרנקפורט לפני 8 שנים, ב-2.36, שזה היה וואו, זה עוד היה לפני...
נכון.
זה עוד לפני הסופר שוז, אוקיי? ב-2017. ואחרי זה צ'לסי סודארו עשתה כמה ריצות מאוד מאוד יפות. ועכשיו, אתה יודע, לאורה פיליפ וקייט מתיוס, הם רצו 2.38 ו-2.40. אני חושב שזה גם הנעליים, התזונה, אתה יודע, וגם האימונים. אני חושב שהבעל של לאורה פיליפ, שקוראים לו פיליפ, שמאמן אותה כבר הרבה שנים, הוא כנראה לא פרייר. הוא מאמן עוד כמה ספורטאים, ואתה יודע, זה ממש יפה לראות איך הוא הופך להיות כנראה המאמן הכי טוב. הוא מאמן עכשיו את דניאל בקארד, וזה מעניין לראות מה קורה עם דניאל בקארד העונה. ואתה יודע, אני חושב שזה חלק מהעניין. קייט מתיוס דווקא מתמקדת באופניים בתקופה האחרונה.
נכון,
בגלל
זה, אתה יודע, וגם היא קצת יותר גדולה, כאילו, אתה יודע, אני ועדיין לרוץ ככה. וואו, כן? זה כן. ממש, ממש יפה. כאילו, כיף, כיף
כן,
לראות
תראה,
את זה.
כן, תראה, אני כבר אמרתי כמה פעמים שהגברים ירדו השנה מ-2-30, ולא אחד ולא שניים, אני חושב שהרבה גברים ירדו השנה מ-2-30, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז זה קרה, שבוע נכון. שעבר, באיירומן ברזיל.
2-26?
כן, כן. תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא בטוח שאני קונה את המספר הזה, את התוצאה הזאת. אני משתדל לא לעשות פה הכללות גסות מדי, אבל יותר מדי דברים חשודים קרו דרומית לצפון אמריקה, מה שנקרא, אוקיי?
הרץ עם נעליים של פומה, סופר רשוס של פומה.
מרכז אמריקה ובדרום אמריקה, לא תמיד אני בטוח שאני סומך על מה שקורה שם. אפרופו המקסיקנית, זוכר שניצח את לנגה ואתה יודע, וכאלה. אז אתה יודע, אני קצת נזהר מהזה, אבל...
רגע, רגע, צריך להגיד שהבחור לא ניצח. הוא רק עד 2026, הוא לא ניצח את התחרות.
לא, הוא לא ניצח. אז אני, כאילו, אתה יודע, זה שווה ציון, שווה הזכור, אבל אני לא מתרגש מהמספר הזה. אבל אני כן חושב שאנחנו נראה השנה, חבר'ה, רצים 2-28, 2-29, ספורטאים לגיטימיים טובים, שהם גם רוכבים חזק והכל, כאילו, בגברים. ואנשים, הנה, אתה יודע, 2-40 ומטה, זה כבר, זה שם. אז אתה יודע, היה יפה באמת לראות את הקרב בין לאורה פיליפ לקייט מתיוס. לאורה פיליפ הייתה איזה דקה שתיים אחריה ברכיבה, ובריצה זה די היה אותו דבר, ורק ב-18 קילומטרים האחרונים היא סגרה על קייט מתיוס ועברה אותה, וקייט מתיוס בשלב כבר לא יכלה להחזיק, ובסוף זה נגמר על איזה 2-3 דקות. אני אמרתי על קייט מתיוס, קיוויתי שתנצח, האמת זה היה יותר מהלב, לא רק מהראש. לא הצליח לי, כמו פעם. שהיה בניס, כן. אבל בהוואי אני חושב שיהיה קרב מטורף, גם שתיהן, וגם טיילור ני, ולוסי צ'ארלס, וצ'לסי סודאו. אני חושב שהחמש נשים האלה, פלוס עוד איזה אחת, שתיים ככה מסביב, וואו, השנה הוואי יהיה בנשים, יהיה בעיניי, יהיה טוב, יהיה מעניין.
כן, כן, כן. יהיה מעניין מאוד.
כן.
מגניב. וזהו, טוב, ישראלים כבר אמרנו, אבל באמת אני חייב להגיד מבחינת ישראלים, היה באמת מפוצץ, וגם אני חושב שהקבוצות שהם לקחו, בדרך כלל יש כל מיני גביעים כאלה לקבוצה הכי גדולה, או ממש קיבלו שם גביעים מאיירון מן.
כן, כן, טריי קלאב כזה, כן.
כן, כן. אז לא זכור לי שעד היום באמת היה משהו כזה, פחות ברמות כאלה, כי באמת היה מספרים.
היה גם ספציפית בהמבורג, היה, כן.
כן. אז שמע, באמת מספרים מטורפים. טוב, נעבור מאירופה לארצות הברית.
יאללה.
אלקטרז, הבריחה מאלקטרז, הטריאטלון שכל כל שנה, המגניב, שקופצים בעצם מסירה בלב ים, לתוך המים הקרים של סן פרנסיסקו, הקרים מאוד.
כן.
ותחרות מגניבה, כן, כן. עם ריצה בחול גם. אז מה, איך היה?
יש שם בשנתיים האחרונות תחרות מהסבב של הטים 100 למקצוענים. שזה בעצם 2.80.18. שנה שעברה, אם אתה זוכר, היה שם בגברים ספרינט פיניש, מטורף, של מרטין ון ריל, קייל סמית וריקו בוגן. השנה פשוט ריקו בוגן נתן לחיצה באופניים, ופשוט ברח לכולם וניצח. הוא רחב את הרכיבה על 394 NP.
וואו.
כן. זה הרכיבה הכי חזקה שאני מכיר מבחינת המספרים.
שמו, הוא לא בחור קטן,
כן, הוא בחור גדול.
כן, הוא לא כזה גדול.
לא, לא, הוא גדול, הוא 80 קילו לדעתי.
80, אוקיי.
כן, אבל הוא רחב, אתה יודע. הוא רחב על 5 וואט לקילו בערך נגיד, שהוא, אתה יודע. כן. כן.
כמה זה מרחק תזכיר לי? כמה הם רוכבים?
בנשים... ניצחה ג'ולי דרון, שבשנים האחרונות הגיע כמה פעמים מקום שני אחרי טיילר ניב. כל פעם טיילר הייתה יורדת איזה כמה דקות לפניה, לריצה, ג'ולי דרון הייתה סוגרת עליה חלק ולא מצליחה להגיע אליה, השנה, הפעם פשוט ג'ולי דרון כן הצליחה. למי ששכח, ג'ולי דרון מדליית כסף מפריז, בהפתעה גדולה, שוויצרית, מתאמן אצל ברד סאטון. זהו, אז סך הכל היה, הייתה תחרות מעניינת, גם בגברים, גם בנשים. זה באלקטרז, חוץ מזה היה...
אגב, רגע, לפני שאתה ממשיך, היה עוד איזה קטע באלקטרז. בגדול, יש את התחרות של הטי 100 שמתקיימת שם, ובנוסף, תמיד יש גם את התחרות של הקבוצות גיל, של התחרות הרגילה של הבריכה מאלקטרז.
כן, אלקטרז הרגיל.
כן, אז הפעם באמת היה שם תאונה, אפשר להגיד. הבנתי שבדרך, הזינוק, כמו שאמרנו, הוא בקפיצה מהספינה. נכון? אתה קופץ מהספינה, והבנתי שמישהו קפץ, ואז מישהו כאילו קפץ מעליו, נחת עליו, והבן אדם שהוא נחת עליו, הוא כאילו ממש משותק עכשיו.
כן.
אז ממש הבנתי שתאונה רצינית, ובואו נראה איך זה מתקדם מכאן, כי בדרך כלל אחרי דברים כאלה, אתה יודע, הדברים האלה משתנים. לפחות הזינוק.
כן, יהיה זינוק מדורג שנה הבאה בטוח מהספינה, כאילו הם יוציאו אחד-אחד. אם הם ימשיכו עם הספינה. שוב, הפורמט הזה של הספינה הוא גם בנורסמן אותו דבר, וכן.
יצא לי אגב גם פעם לזנק ככה באיזה תחרות, איזה טריאתלון אולימפי בטורקיה, שגם היית עולה על ספינה, היא הייתה מתרחקת, ואז אתה קופץ ושוחה לחוף. יש בזה משהו מגניב.
וואלה, באלניה, לא?
אלניה. כן, אלניה.
כן. טוב, אז בואו נסגור רגע את הסבב של הטריאטלונים בעולם שהיו מעניינים. אז היה את האיגלמן, החצי באמריקה, שמעבר למקצוענים שהיו שם, והיה מעניין לראות והכל, אז היה שם גם מקצוען שלנו, ישראלי, שחר סגיב,
הספורטאי. וגם רוי זוארץ.
ורוי זוארץ, כן. שמע, שחר... אני לפני התחרות אמרתי שהוא יסיים שמיני, להערכתי. הוא סיים 11. עשה תוצאה מאוד יפה, 3.45. וכולם, אתה יודע, מאוד מאוד מתלהבים, כי זו התוצאה הכי מהירה של ישראלי כנראה בחצי אי פעם. אבל שוב, גם להשוות תוצאות לפעם עם כל הטכנולוגיה שיש היום והנעליים וזה, זה נראה לי פחות רלוונטי. וגם אני חושב שספורטאי כמו שחר לא מתחרה על תוצאה, הוא מתחרה על מיקום. אני לא חושב שזה עושה לו את זה שהוא עשה את התוצאה הכי טובה לישראלי, אם הוא לא מצליח לסיים בעשירייה הראשונה. אני לא יודע כמה הוא יתאמן לדבר הזה וכמה הוא יתאמן על האופני נגש והכל. אבל אתה יודע, ואני מאוד מעריך את שחר, אני חושב שהוא ספורטאי מדהים. אני חושב שאתה יודע, אני ציפיתי שהוא יסיים במקום יותר טוב.
כן.
הרחתי שהוא יסיים במקום יותר טוב.
אני חושב, אני באמת חושב שהמשחק, לפחות בתחרות, במיוחד כמו זאת, אתה יודע, ברכיבה, אתה צריך לתת וואטים מאוד מאוד גבוהים. אתה יודע, ממוצעים, לאורך זמן, וזה בסוף מה שאתה יודע, מאוד קובע את המיקום שלך בריצה. ושוב פעם, כמו שאמרת, אני לא יודע באמת כמה שחר היה לאופני נגש, וכמה הוא התאמן, וכמה הוא רגיל להפיק וטים כאלה, לזמן כזה לפחות.
כן.
אבל כן, אני חושב שאם הוא ירצה להמשיך בזה, ובאמת קריירה רצינית בזה, במרחקים האלה, אז בוודאות, אתה יודע, הוא צריך לעבוד על הרכיבה מאוד. שוב פעם, היה לו רכיבה טובה, כן? אבל אתה יודע, שאתה לוקח את זה מול השאר החבר'ה, אז כן.
כן, הוא איבד כמה דקות באופניים, וגם בריצה, אם אני זוכר נכון, הוא רץ שעה 14, שזה מדהים, כן? אבל היום כבר הם רצים, אתה יודע, הטובים רצים שעה 7, שעה 8, ואני חושב שמבחינת היכולות ריצה גולמיות, שחר הוא ביכולות שלהם, אבל הוא לא יצליח להביא את זה לידי ביטוי בתחרות, אני חושב. אז מעניין, אתה יודע, מעניין יהיה לראות אם הוא, אם זה יעצבן אותו, והוא ינסה לעשות שוב, או שהוא יחזור להתמקד ב, אתה יודע, גם בתחרויות של עיגול הטריאתלון, וגם הוא, אתה יודע, כל הסבבים האחרים שהוא משתתף בהם, האינדור לפעמים וכל מיני כאלה. אני מאוד מאוד הייתי רוצה שהוא יעשה T100 ויעשה חצאים, גם הוא וגם איתמר. מעניין לראות, אני חושב שהם שניהם יכולות גולמיות מדהימות, והלוואי ואתה יודע, ישתלבו בפסגה, בחלק העליון של התחרויות האלה.
כן, שמע, אני מת לראות אותם, את כל החבר'ה שלנו, אתה יודע, במרחקים האלה. אתה יודע, במיוחד כל החבר'ה שאנחנו פחות, אתה רואים בהם הכי מהירים שיש, אתה יודע, לפחות בארץ ובכלל. אתה יודע, כאילו, הם מייצגים אותנו ברמה של האולימפיאדה, אז לראות אותם מגיעים, אתה יודע, וממשיכים להתחרות במרחקים הארוכים, מבחינתי זה מגניב לגמרי. ושמע, בסופו של דבר, בוא נדבר תכלס, כן? יש שם היום הרבה כסף. אוקיי?
או איך שאני אומר את זה, הטריאטלון האולימפי מת. זה ענף מת, מת, מת,
יבש. שמע, אני לא יודע, אני לא יודע.
יבש, התייבש, הבאר התייבשה, לא מעניין את אף אחד. אין שם כסף, אין שם תקשורת, אין שם חסויות.
זה אני מסכים.
תקשיב, אני אומר לך, זה כאילו, עזוב, הטריאטלון האולימפי זה ענף פתטי בעיניי. אני אומר לך, ענף מת. סליחה, כן, מכל בני הנוער והזה שמקשיבים לנו.
אני לא מסכים, רגע, רגע, אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים מה שאמרת, אני לא מסכים.
אני מתנצל, אני פשוט חושב שזה פעם בארבע שנים, יאללה, אני פותח, אם זה לא באיזה שעה, אתה יודע, ב-LA לא בטוח שנראה, כי זה יהיה באיזה שעה לא הגיונית. אז בפריז ראיתי, כי זה היה בשעה סבבה, אבל כאילו, לא, אני אומר לך, אתה רואה גם את הספורטאים, שמע, כולם בורחים משם, תסתכל על ה-XC, על אידן ויילד, בטח ובטח בשנה פוסט-אולימפית כזאת, שנה אחרי האולימפיאדה, אף אחד זה לא מעניין אותו בכלל, אתה יודע, בוא נגיד עוד שנתיים, יחזרו להתעסק בזה אולי קצת, אבל אני חושב שהיום הסבבים האחרים, ובמיוחד ה-T100 והסבב של איירומן, שם העניין נמצא, שם הכסף, שם התהילה, שם הפרסום, שם החסויות, והם כולם מבינים את זה, סתכל, מרטין ונריל ואיילה גיינס ו... איידן ויילד, שאומנם פצוע, וגם בנשים, אתה יודע, ג'ולי דרון ופלורה דאפי, וכולן שם. פשוט, אתה יודע, שם העניין.
נכון, אני לא רואה איך בורחים מזה, וכן, אני חושב שרק נראה ויותר ויותר אנשים שם, ששוב פעם, זה גם משהו שעוד יותר מגביר את התחרות, אז אנחנו נראה עוד תוצאות עוד יותר מהירות ועוד יותר מהירות, כמו שאנחנו רואים קוסם בריצה, שהריצה משתפרת עוד ועוד. וכן, שמע, יש למה לחכות.
כן, אז בוא נדבר רגע, הזכרנו קודם גרבל, אז בוא נדבר שנייה על האירוע שהרבה ישראלים עדיין לא מכירים, אבל זה כאילו הטור דה פרנס והקי פפיק של הנגרל הזה של הגרבל, זה אירוע אומנם חד יומי, אבל הוא, אתה יודע, מבחינת החשיבות שלו, זה האירוע הגרבל הכי חשוב בעולם. נקרא Unbound, פעם קראו לזה דרדי קנזה. שנה שברה היה ישראלי שהשתתף, השנה אני לא חושב שהיה ישראלי. התקיים לפני שבועיים, אם אני זוכר נכון. וגם שם עשו זמנים הכי מהירים אי פעם.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, לפני שאתה מתחיל. אני רוצה לדעת שתי דברים. איך מגיעים לתחרות הזאת, איך אני מגיע נניח להשתתף, ומה המרחקים?
כן.
תחלוק איתנו.
ההרשמה היא sold out ברגע שפותחים אותה 5 דקות אחרי.
וואו.
קשה מאוד להירשם. יש הגרלה. כן. יש שם כמה מקצים.
זה על בסיס הגרלה, כאילו, נכון?
אבל המקצים המרכזיים שזה 100 מייל.
זה בסיס הגרלה, זה לא בסיס תוצאות. זה לא בסיס תוצאות מתחרות אחרות, כמו סלוטים, נכון?
תראה, המקצוענים סיפור אחר, אבל בן אדם כמוך כמוני שרוצה להשתתף, אפשר לנסות להירשם בהרשמה כשהיא נפתחת, אבל הסיכוי הוא די נמוך, ואז הרבה פעמים אתה יכול איכשהו בהגרלה להיכנס. אבל קשה להיכנס, את התחרויות מבוקשות ברמה של איירומן אוסטריה שלפני 10 שנים. אתה מבין, שאתה לא חושב שאתה תתחיל להירשם באותו רגע שנפתחת הרשמה אחרת.
חצי דקה, חצי דקה זה נסגר לך. העסק נסגר.
כן. כן. כן, כן, כן. אלפי אנשים. אקספו, אירוע, שמע, היה סיקור מדהים עם מסוק ועם טרקטורונים שמצלמים. אני ראיתי את השידור החי, לא ראיתי כל היום, אבל מהרגע שהתחילו את השידור החי, אז הוא היה פתוח אצלי כזה ברקע. שידור חי ממש יפה, עם פרשנים ועם זה, ועם מצולם עוד פעם מסוק וטרקטורונים, ופשוט אירוע מטורף, זה האירוע גרבל הכי מרכזי היום בעולם, הוא באמריקה. והיו באמת גם, הייתה קבוצת בריחה, גם בגברים, גם בנשים, אחרי זה היה סולו באנשים, מי שיצא קדימה וניצחה, ובגברים היה זוג שהלך עד הסיום, ובסוף אחד מהם ניצח. כל המועמדים הבכירים לניצחון לא ניצחו בגברים, כאילו, אלה שמרצחים, נקרא לזה בדרך כלל.
למה? תקלות טכניות? למה?
פאנצ'רים, תקלות, נפילות, נגיד מט בירס שהיה אחד המועמדים, רוכב מדהים, שטח, שניצח גם את הקייפפי כמה פעמים, היו לו 4 פאנצ'רים.
אוי.
הוא היה עם איזה צמיגים, כנראה לא משהו. וקיגן סוונסן, שנחשב הרוכב גרבל הכי טוב אולי בעולם, הוא הייתה לו נפילה והתרסקות כאילו וזה. וגם טקטית, הם נתנו לקבוצת בריחה ללכת, וכנראה הם עשו טעות, כי הקבוצת בריחה עבדה טוב, והם לא הצליחו לסגור, היה שם זוג, כאילו, שפשוט נסו ממש טוב ביחד. זהו, והיו הזמנים גם הכי מהירים, גם הגרבל מאוד התמקצע מבחינת האופניים, האווירודינמיות, הציוד.
הם שמים אירובר?
התחנות תזונה, תשמע, לא, אסור אירובר למקצוענים.
אוקיי.
כן, אסור אירובר. יש שם שתי תחנות תזונה במסלול. תקשיב, הם עוברים אתה חייב מלא מים עליך, כי תחשוב על 200 מייל, יש לך שתי תחנות תזונה. 200 מייל זה 330 בקילומטר בערך. שתי תחנות תזונה על, 300, על תחרות של 10 שעות, 9 שעות.
וואו.
אז אתה חייב
זהו? מה, באמת?
למלא את כל הבקבוקים שלך בשתי תחנות, כן. תקשיב, הם עוברים שם בתחנה 20 שניות, הוא מחליף בקבוקים, מחליפים לו הצוות, משמן את השרשרת, דוחפים לו את כל האוכל שהוא צריך בכיסים, הוא עומד, הוא רק עומד. הוא עומד שם 20 שניות, שותה איזה פחית קולה, בזמן הזה משמנים לו את השרשרת, ומחליפים לו את האוכל בכיסים, שמים לו בקבוקים חדשים, שקית שתייה בגב, והם נוסעים, זה מטורף. גדול, כאילו.
זה כמו פיטסטופ של פורמולה 1.
פורמולה 1.
כן,
ממש,
בדיוק.
ממש, פיטסטופ. שמע, באמת תחרות יפה, ואני מקווה יום אחד להגיע לשם, אני הייתי רשום לזה לפני שנתיים, ואז התרסקתי עם אופני גרבל ולא נסעתי. אבל אני מקווה יום אחד להגיע לשם. זה התחרות גרבל בעולם, כאילו, מבחינת החשיבות שלה, מבחינת הביקוש וכדומה.
וואלה, שמה, זה שמה מגניב להעלה.
כן.
טוב, אני מקווה שתגיע ועוד נדבר משם.
יום אחד, אני מקווה.
יום אחד.
אלכס, הייתה לנו איזו שאלה, בוא נענה עליה. שאלה...
כן.
שמישהו שלח?
כן, אז שלח לנו רונן מליק, אמר שהוא איש ברזל חובב, מאזין לנו קבוע, והוא ישמח לדעת כמה קלוריות, גרם פחמימה, מומלץ לצרוך באיש ברזל מלא. הוא מציין כאן הגובה שלו 1.77 מטר, משקל 79 קילוגרם. אבל שמע, זו שאלה שדי חוזרת על עצמה הרבה, אני גם חושב אולי שענינו עליה באיזשהם אופנים, כבר בהרבה פרקים, אבל בוא ננסה שוב פעם.
אז בוא תגיד רגע, אתה, מה אתה חושב על העניין הזה? כאילו, לכמה קלוריות אתה מכוון לשעה, נגיד, בתחרות כמו איש ברזל?
תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, היום, כביכול, גם דיברנו שעם כל התזונה החדישה, האחרונה, אפשר להכניס, שוב פעם, זה תלוי בבן אדם, אבל יש כאלה שמצליחים להכניס 100 גרם פחמימה, 90 גרם פחמימה. לא יודע, היום נראה לי האופטימלי, הדיבור זה 90. אבל שמע, אתה יודע, אני כאחד, אתה יודע, רק סיפרתי בתחילת הפרק, על כמה אני מתקשה עם ההכנסה של הפחמימות והאוכל. אז תראה, זה משהו שמאוד אישי, מאוד מאוד אישי. אתה יודע, לא משנה מה נגיד כאן. בן אדם צריך לקחת את זה ולנסות את זה ברמה של אם זה עכשיו איש ברזל מלא, אז אתה יודע, זה כמה וכמה אימונים, במשך שעות לצרוך, אתה יודע, את הכמות הזאת. אני יכול להגיד שעשיתי את זה, וגם זה לא מספיק עזר לי. ועדיין, זה הרבה ניסוי ותהייה. נניח ליאור, לך זה תמיד עבד יותר טוב ממני. אז כן, אולי בוא נשמע כן. מה אתה... איך
תשמע,
אתה עם זה?
תשמע. קודם כל, אתה יודע, במסגרת מרוץ החימוש, שאנחנו תמיד מדברים עליו, על ציוד, ביגוד, גם תזונה, יש את מרוץ חימוש בשנים האחרונות. בסופו של דבר, בוא נדבר על זה רגע טיפה מדעי, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, גם כי בסוף אנחנו לא תזונאים, וגם כדי לא להטיש. בשנים האחרונות בעצם פיתחו איזשהו הרכב שילוב של פחמימות, דיברנו על זה כבר כאן הרבה פעמים. שני סוגי סוכרים, שהמסלולי ספיגה שלהם הם שונים, ולכן הם לא מופרים אחד לשני, ולכן אפשר להוסיף יותר סוכרים במוצרי תזונה. כי הסוכרים ששמים הם שני סוגים שונים, שכל אחד מהם נספג באופן קצת שונה במעי. ואז בעצם הגדילו את כמות הקלוריות שכאילו אפשר לצרוך בשעה. בהתחלה, נגיד, דיברו תמיד על 60, למרות שכבר היינו לוקחים 80-90. עכשיו כבר מדברים על 90-100, ויש כבר ספורטאים שלוקחים גם 120, ואפילו צפונה מזה. אז א', אני תמיד אומר, זה מאוד מאוד תלוי בספורטאי. תלוי בהרבה גורמים, אני אגיד לך. קודם כל, תלוי בגודל של בן אדם. אין דין גבר ששוקל 85 כדין אישה ששוקלת 50, אוקיי? Mm-hmm. היא לא שורפת כל כך הרבה קלוריות בשעה, כמו הגבר ששוקל פי 1.67 ממנה, והיא לא צריכה כל כך הרבה קלוריות, כמו הגבר ששוקל 85, אוקיי? היא גם לא תצליח לספוג את זה. אז קודם כל, אני חושב שכן צריך להיות פה עניין גם קצת של משקל גוף והכל. בקטע הזה, כלומר, אם מקס נוסדיטלב לוקח 150 קלוריות, 150 גרם פחמימה בשעה, שזה 600 קלוריות, זה לא אומר שזה מה שהייתי מריץ.
רגע, כמה אמרת? כמה אמרת?
150 גרם פחמימה.
אני לא מאמין לזה, אבל בסדר.
120, אתה מאמין?
כן, זה עוד איך
שווה. זה 480 קלוריות.
כן.
480 קלוריות.
מלא.
אוקיי? קמרון רוף, באיירומן האחרון שלו, הוא אומר שהוא אכל ג'ל כל משהו כמו 12 דקות. אוקיי? חמישה ג'לים בשעה נגיד? 500 קלוריות רק מהג'לים. אז קודם כל זה אישי. שתיים, המקצוענים הם מתחרים בעצימות יותר גבוהה מאיתנו, מבחינת הוואטים, הדופק והכל. אז הם גם שורפים הרבה יותר קלוריות מאיתנו. ספורטאי מאומן, שהוא נגיד רוכב באיש ברזל, הוא אמור להיות בעצימות יחסית נמוכה, מבחינת, בוא ניקח את זה בדופק או בלקטט. בעצימות הנמוכה הזאת, העצימות האירובית, נקרא לזה זון 2 לצורך הדיון, הוא לא שורף המון קלוריות בשעה, יחסית, וגם מתוך הקלוריות שהוא שורף בשעה, חלק מזה זה שומן, כי כשאתה בדופק נמוך, יש הרבה חמצן, אתה שורף גם הרבה שומן, לא רק סוכרים. ולכן צריך גם לזכור את זה. יחד עם זאת, מי שמתאמן ומצליח לאמן את הגאט שלו, את המערכת העיכול שלו, את המעיים שלו, להכניס יותר קלוריות, אז הוא בעצם, יש לו יותר דלק במערכת, והוא פחות מייצר מינוס, נקרא לזה. כי בסוף, בוא נגיד שאתה מתחיל תחרות עם מאגרי גליקוגן מלאים, אז נגיד יש לך 2,000 קלוריות במאגרים, בכבד, בשרירים. סבבה, אז תוך איזה 3 שעות בערך אתה שורף את הקלוריות האלה. עכשיו, אז אתה חייב גם להכניס דלק, כדי אחרת אתה תגיע למה שאנחנו קוראים בונק או הקיר, אחרי נגיד גג 4 שעות. אז ככל שתכניס יותר דלק, אתה תוכל ללחוץ יותר על הגז, בדיוק כמו באוטו. אם עכשיו אתה תיסע, נגיד, חסכוני באוטו, אולי תעשה, נגיד, סתם, לא יודע, 600 קילומטר על מחל. אם תיסע עכשיו חזק, על מצב ספורט, אולי תוכל לנסוע רק 400 קילומטר באוטו, על מחל. אותו דבר זה הגוף. כשאתה לוחץ הרבה על הגז, אתה שורף יותר סוכרים, אתה מכלה יותר מהר את מכלי הדלק שלך, את המאגרים שלך. אם אתה מצליח להכניס יותר קלוריות, תוכל ללחוץ יותר על הגז, בלי שיגמרו לך המכלים. זה הרעיון בסוף.
על פניו זה נשמע מה זה קל.
נכון, על פניו נשמע מה זה קל. אבל העניין הוא שאלף, אתה יוצא באיירומן, קודם כל אתה יוצא מהמים. אנשים לא תמיד לוקחים את זה בחשבון. כשאתה שוחה, אתה בסבירות גבוהה, קודם כל אתה שורף קלוריות, כן? אתה שוחה נגיד שעה, שעה וחצי, כל אחד כמה שהוא שוחה. אז כבר אתה מתחיל את המינוס. אבל לא רק זה. אם אתה שוחה בים, ושתית עכשיו כמה לגימות מהים, זה כבר עושה לך סלט בבטן. אם עכשיו שתית כמה לגימות מה... לא רוצה לקרוא לזה בשמות, בהמבורג, בין הברווזים, זה גם לא כזה מתכון טוב לבטן. וכשדיברנו אחרי התחרות, אז גם שאלתי אותך על זה. אתה יודע, כי כשאתה שותה שם מהאגם, המים לא בטוח שהם כאלה נקיים, ואז זה גם משפיע על הבטן. אוקיי? אז זה מתחיל בזה. אחר כך, אתה יושב בתנוחת נגש. זה מאוד סוגר על הקיבה, על המערכת העיכול, על המעיים. כשאתה יושב בתנוחה זקופה, הרבה יותר קל להכניס קלוריות. אז אני תמיד אומר, קחו בחשבון, אתם בתנוחת נגש. אז גם צריך להיזהר בתנוחת נגש קיצונית מדי, כי זה גם שיקול. וגם, תמיד אני אומר, צריך להשתדל לאכול בעליות, כאילו. כשאתה מתחיל עלייה, לפני שהדופק עולה, הורדת כמה הילוכים, אתה יושב זקוף, תכניס קלוריות.
תגיד לי, איזה עליות בהמבורג?
יפה, זה המבורג, כן, עלייה, לא יודע לאן עלייה. כן, עלייה לרגל. אבל קונספטואלית, כן?
כן, כן.
תראה, אני עוד פעם אומר, להכניס יותר קלוריות בשעה זה טוב. כברירת מחדל, לפחות 1 גרם פחמימה לכל קילוגרם משקל גוף בשעה. זאת אומרת שבן אדם כמוך צריך לפחות 80 גרם פחמימה לשעה. 80 גרם פחמימה זה 320 קלוריות, כי גרם פחמימה זה 4 קלוריות. זאת אומרת, אנחנו מכפילים תמיד ב-4. אוקיי? אז לפחות 320 קלוריות בשעה. אם אתה מצליח להכניס 400 קלוריות בשעה, עוד יותר טוב. כל עוד זה יורד בבטן סבבה. כי אם בסוף אתה דוחף את זה בכוח, וזה עושה לך בלגן בבטן, זה לא אפקטיבי, ההפך.
לא עשתה
רק
כלום.
רק עושה נזק. כבר היה עדיף לרכוב חמש פעימות יותר נמוך, לשרוף פחות קלוריות, להיות טיפה יותר רגוע, ולאכול גם פחות קלוריות. כלומר, לעשות הכל טיפה יותר רגוע, ובסוף אולי זה עושה פחות בלגן בבטן, אתה רוכב עוד נגיד 5-10 דקות יותר לאט, ואולי מצליח לרוץ יותר טוב בסוף. ולסיים את התחרות יותר טוב, כאילו. שוב, זה איזשהו פיין ליין שקשה למצוא אותו. אוקיי? אבל אני, וגם אתה יודע, שכשאנחנו שומרים, נגיד, על דופק מסוים באופניים, באיירומן, זה כנראה אומר שאנחנו רוכבים בעצימות נמוכה יחסית, בלי קשר לבטים. ואז בדופק הזה אנחנו שורפים פחות קלוריות, קל לנו להכניס קלוריות, כי אנחנו לא בסטרס, הגוף לא, אתה יודע, הוא לא עובד קשה והכל. אז אני אומר, כברירת מחדל זה 1 גרם פחמימה לכל קילוגרם משקל גוף לשעה. לפחות. ושאיפה יותר. כמה יותר? שוב, 1.2, ואפילו יש ספורטאים היום בעולם שמגיעים ליותר מזה.
כן, okay? אבל אפרופו, אתה יודע, עכשיו, בדיוק, אתה יודע, אנשים כתבו לי בפייסבוק, אתה יודע, ניסו לעזור, והאמת, משלושה אנשים פחות שמעתי את זה, אמרו לי, רגע, למה שלא תאכל סנדוויץ'ים ותמרים? מה, אתה צריך את כל הזבל הזה? את כל החטיפים כן. וג'לים? אז בוא, תסביר למה לא.
שוב, תראה, למי שעושה רכיבה באיירומן ב-10 שעות, לצורך העניין, 8 שעות, ורוכב ממש ממש קל, רגוע וזה, הוא יכול כנראה לאכול מה שהוא רוצה, אוקיי? למי שרוכב קצת יותר חזק, קצת יותר מהר, יותר נמצא בתנוחת נגש והכל, בדרך כלל לאכול סנדוויצ'ים זה לא כזה
קשה,
מסתדר.
קשה מאוד
זה לא יורד
להוריד את
בגרון,
הסנדוויץ' הזה, כן.
וזה גם אם זה יורד בגרון, זה לא יורד טוב בקיבה. צריך דברים שקל לגוף לאבד אותם. הכי קל זה איזוטוני וג'לים. כלומר, דברים שהם או נוזלים או סמי נוזלים. גם הסוכריות הם קל מאוד יחסית לגוף לאבד אותם, כי זה נספג מאוד בקלות. חטיפים, כל החטיפים למיניהם, חטיפי אנרגיה, זה יותר קשה טיפה, כי זה יותר מוצק. וסנדוויצ'ים זה ממש קשה. אתה מסתכל נגיד גם על רוכבי פרוטו, רוכבי אופניים. אתה רואה בתחילת הסטייג' הם אוכלים סנדוויץ', אוכלים חטיף, אוכלים בננה, אוכלים איזה. מתחילים טפס, מתחילים להתקרב בסוף הסטייג', מתחילים להעלות את עצימות וזה, כולם עוברים לג'לים. אתה לא תראה רוכב עכשיו, במטפס איזה עלייה, 5 קילומטר לסוף, בפול גז, פותח עכשיו עטיפה ואוכל חטיף. הוא תמיד ייקח ג'ל וישתה משהו מהבקבוק. כי בשלב הזה, הוא לא יכול לאבד את זה, הוא לא יכול לאכל את זה, את החטיף. הוא בעצימות מאוד גבוהה, גם עד שזה נספג, לוקח הרבה זמן, אבל גם הוא לא יכול להוריד את זה בגרון בכלל. הדבר היחידי שהוא יכול זה או משקה או ג'ל. ולכן, אתה יודע, נגיד סתם, כשאני עושה איש ברזל, לפעמים אני אוכל חטיפי פאו בר וזה. כשאני עושה חצי, אני בדרך כלל רק איזוטוני וג'לים, כי אני בעצימות הרבה יותר גבוהה. אז שוב, זה גם תלוי בתחרות ופרסונלי, וגם קצת תלוי במזג האוויר.
זהו, בדיוק רציתי לשאול, בוא נדבר על מזג האוויר, כי זה מאוד תלוי במזג האוויר.
כן, תשמע, א', יש מוצרים שבחום הם נמסים, ויש מוצרים שבקור הם קופאים. אז אתה לא יכול להשתמש בהם. אם עכשיו יש לך איזה חטיף שהוא נגיד עם שוקולד כזה, אז אולי הוא טוב לאיסרמן, אבל בתחרות חמה, בהוואי הוא יהיה עיסה.
גם שקר מדי, קשה ללעוז אותו.
כן, כן. וגם הרבה יותר, כשהפה יבש בחום, הרבה יותר קשה ללעוס משהו, להוריד. אז בחום עוד יותר, שמע, גם בחום מגיע פחות דם למערכת העיכול.
נכון.
הגוף מטייל את האנרגיה שלו, את הדם והכל, למקומות אחרים, לשרירים, לנסות להתקרר, לשמור על הומיאוסטזיס. בחום אני
אז
ממש
פחות,
משתדל
מוצק,
לאכול.
אז פחות מוצק,
כן,
פחות מוצק.
כן, 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 כן. בקור אפשר לאכול יותר מוצקים. אז עוד פעם, דיברנו על כמה דברים, ובסוף בן אדם צריך לנסות. מי שמצליח להכניס 100 גרם פחמימה לשעה, מי ששאל את השאלה הוא גבר, והוא לא קל, אם אני זוכר נכון, הוא אמר את המשקל שלו. אם אחד כזה יצליח להכניס 100, אפילו 120 גרם פחמימה לשעה, וזה יורד לו טוב בגרון ועובד לו, מעולה, אני בעד.
כן, כן.
אבל צריך לנסות.
בדיוק,
והרבה. לתרגל ולהתרגל.
כן. אחלה, מגניב. טוב, נראה לי עברנו לחלק האחרון של הפרק, והפעם אני בעצם רוצה לדבר על חולצה שראיתי אותך לובש. חולצה עם שקית שתייה בפנים.
כן, 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 זה מוצר חדש של השנה האחרונה. החולצה שאני לבשתי של קסטלי, אבל יש כזה לעוד כמה חברות. אני יודע שרול 28, למשל, עשו כזאת אפילו בוואן פיס, שדילן ג'ונסון מיועדנו רוכב איתה. הרעיון הוא דווקא רעיון באמת יפה. במקום לשים תיק, כאילו, היום אנחנו רוכבים בהרבה תחרויות, גם באימונים, עם תיק. יש כמה חברות תיקים שהן הפופולריות, יש חברת תיקים אחת שהיא הכי פופולרית, שנקראת יוסווה, ובתיק אתה שם גם את השקית שתייה, אבל גם אתה יכול לשים עוד דברים, אתה יכול לשים ג'לים, אתה יכול לשים ציוד תיקון פנצ'רים והכל, אבל לפעמים התיק הוא קצת מציק, לפעמים הוא מחמם, ולפעמים גם אתה גומר את השקית, נגיד סתם, התחלת עם 2 ליטר, סיימת אותם, ואתה לא עוצר למלא, כי אתה בתחרות או לא יודע, עכשיו יש לך תיק עד סוף הרכיבה, אתה לא יכול להיפטר ממנו. והוא ריק, הוא לא משרת אותך.
רגע, אתה לא יכול לזרוק אותו באיזה תחנה, משהו, זה...
שוב, תלוי, נגיד, קח תחרות כמו אפיק, אתה לא יכול לזרוק אותו. עכשיו שתית אותו, נגיד, בשעתיים הראשונות, נגיד, יש לך עוד שעתיים, אתה רוכב עם התיק שהוא סתם עליך, כי פשוט...
כן.
אבל השקית כבר ריקה. והרעיון במוצר הזה, שאתה לא צריך את התיק. יש כיס מיוחד בגב של החולצה, אתה שם שם את השקית, ויש מין מיקום כזה לצינורית, הצינורית באה קדימה, וזה מאוד נוח, רחבתי עם זה
באמת,
פעמיים.
כי זה נראה, כאילו, במחשבה זה מרגיש לי מציק, אני לא יודע, אבל אתה אומר שזה נוח.
כן, כן, כשאתה עומד עם זה, זה לא נוח, כשאתה רוכב ואתה רחון קדימה, זה ממש נוח, אתה לא מרגיש את זה, ועם השקית מלאה גם במים קרים,
כן,
אפילו
בקיץ.
קפואה, אז זה אפילו מקרר עם חם, וזה נחמד. תשמע, בינתיים רחבתי עם זה פעמיים, ופעמיים זה עבד לי ממש סבבה, נהניתי מזה, זה לא הציק לי, זה לא זה.
אתה ממלא כאילו את תוך החולצה שלך, ואז אתה לובש את החולצה, איך זה בדיוק עובד, כאילו?
אתה יכול או ללבוש, או לשים את זה בחולצה, ואז ללבוש את החולצה, או לבקש ממישהו שישים לך את זה, כשאתה עם החולצה עליך. אז אתה יודע, זה פשוט מין טק כזה לשקית בגב של החולצה, הוא בחלק העליון של החולצה, אז הכיסים של החולצה, יש לך גישה אליהם כרגיל, כאילו אתה יכול לשים דברים רגיל בכיסים של החולצה, זה לא מפריע. וואלה, בינתיים אני ממש נהניתי מזה, אבל אני צריך לרכב עם זה עוד, גם לרכב עם זה בשטח יותר אגרסיבי והכל, ולראות איך זה עובד.
מגניב, שמע, אני צריך, אתה יודע, דיברנו בעבר שאתה יודע, אני זוכר עוד מה, איפה ההתפתחויות של הטכנולוגיה היו, ואני זוכר שגם אז כבר הזכרת את הבדים ואת הבגדים. אז אני חושב שזה עוד, אתה יודע, חלק של זה, אתה יודע, זה גם סוג של מיני פיתוח טכנולוגי, אתה יודע, בבגד. מגניב.
כן, כן, תשמע, גם הקטע של העברור בבגדים, גם הקטע האווירודינמי, תשמע, זה כל הזמן מתפתח, אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה גם באופניים וגם בטריאטלון, כמה האווירודינמיות והעברור, כאילו, זה כל הזמן משתפר.
כן, כן. יפה, טוב, זה תמשיך להתקנטון על זה, נשמע לי ממש אחלה. טוב, אז נראה לי שבזה נסיים. תודה שהקשבתם לנו, כמו תמיד הפודקאסט זמין בכל הפלטפורמות הרגילות, ואם יש לכם שאלות אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו ואנחנו ננסה לענות כאן. יאללה, עד הפרק הבא.